פרק נון הוא משותף לאורות ולספר אורות התורה. גם באורות התורה נמצאת הפסקה הזאת בפרק הראשון, אבל שם זה מובא במסגרת בירור מהות התורה. כאן זה מובא בקשר למהות התחייה. ואנחנו רואים שיש קשר בין התחייה לבין התורה, כלומר, לא הרי התורה כפי שהיא נלמדת או מתגלה בזמן הגלות, כי הרי התורה כפי שהיא נלמדת ומתגלה בזמן הגאולה. זה לא אותו הדבר. יש הרבה דברים שהם לא אותו הדבר, תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ כבר הודיעו לנו רבותינו על ההבדל המהותי, אבל יש עוד משהו. היחסים בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? תורה שבכתב אין לאומה מבוא ביצירתה. כלומר, זה לא בא מאיתנו. זה תורה מן השמיים בכל מלוא מובן המילה. זה עובר דרך נפשו של משה. ומשה הוא למעלה מכולם. אין? איך כתוב? ותרא אותו כי טוב הוא. מה זה טוב הוא? על משה זה נאמר כשהוא נולד. שנתמלא הבית כולו אורה. למה צריך שכשמשה נולד יתמלא הבית באור? ותרא אותו כי טוב הוא. זה מזכיר לכם משהו? מה? וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, השייכות של משה, ההשתרשות של האישיות שלו, שורש הנשמה, כמו שאומרים, זה באור הגנוז של היום הראשון של בריאת העולם. זאת מציאות שהיא, כלומר, מעל החיים. מעל החיים, מעל ההיסטוריה.
רומזים שעל בן אדם כן אומרים וירא כי טוב, למרות שהוא לא אמר על האדם,
וירא כי טוב. זה יכול להיות, אבל זה לא הנושא שאני עכשיו רוצה לפתח בשיעור. לכן אני גם לא אתייחס. אם תרשה לי. אל תיקח את זה אישית, זה פשוט, זה צורך דידקטי של העברת השיעור. לא מספיק שאיחרתי, צריך גם שאני אוכל להעביר את הדבר. טוב. אם כן, התורה שבכתב באה ממקור עליון מאוד. התורה שבעל פה, לעומת זה, היא נעשית בשותפות עם האומה. כן? תורה שבעל פה, איזה פה? הפה של בני ישראל. כלומר, הפה שלנו, היושבים בבית המדרש, דרך הפה הזה מתגלה התורה מן השמיים. זה דבר שהוא לא פשוט להבנה. הרבה פעמים אנשים אומרים, אם זה בא מן הפה או מן הראש של בני ישראל, יהיו אשר יהיו, זה כבר לא מחייב, זה לא אלוהי, זה לא זה, כן? רבותינו אמרו, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. שנאמר, מאיפה לקחו את זה? שהקדוש ברוך הוא...
זה הברית
בעצם. זה הברית. הברית זה כן, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו באומה הזאת. זאת אומרת שהוא מגלה את תורתו דרך האומה. מאיפה חזל לקחו את זה? איפה זה כתוב? שהברית היא על תורה שבעל פה? זה מדהים מאיפה הם לקחו את זה. מהפסוק, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה קשור? מה תחילת הפסוק? ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. אז כתוב. אבל מה כתוב? אם זה באמת הברית הייתה על הכתוב, אז צריך להיות כתוב, כתוב לך את הדברים האלה, כי בהם קראתי איתך ברית. אבל כמו זה, כי על פי, אם אני אומר על פי, משמע שזה לא נאמן למקור. זאת אומרת, מה שאני קראתי איתך ברית, זה לא בדברים האלה, אלא על פי הדברים האלה. חוץ מזה, על איזה דברים מדובר שם? מה עם הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לכתוב? באיזה פרשה זה הפסוק הזה בכלל? פרשת כי תישא. יפה. זה הבר מצווה שלך? אז מאיפה אתה יודע? טוב, יפה. אז באיזה הקשר נאמר, מה עם הדברים שהשם אומר למשה לכתוב שם? סדרה של מצוות שניתנו עם הלוחות השניים. אחרי שבירת הלוחות הראשונים, ניתנים הלוחות השניים, בלוחות השניים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, על פי הדברים האלה. זאת אומרת, הברית נחרטת בשעה ששבורות הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים דומים לתורה שבכתב. הם נעשו מן השמיים לגמרי. הלוחות השניים דומים לתורה שבעל פה. הם נעשו בשותפות בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. מובן? כי על פי הדברים האלה, שבהם יש שותפות בין האדם לבורא, בזה קראתי איתך ברית. מובן? אם היה רק לוחות ראשונים, אז לא הייתה תורה שבעל פה. ואז לא הייתה ברית. כן? זה מה שכתוב. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. משמע שזה טוב מאוד שנשברו הראשונים, כי בזכות זה יש לנו השניים, ובזכות זה הברית. מה היה מהות הקשר עם הלוחות הראשונים? זה היה משהו נורא. זה היה בלתי נתפס. זה היה נשאר באלוהיותו המוחלטת, ואנחנו לא היינו יכולים להתחבר לזה. כן? איך האדם יכול להתחבר לעניין אלוהי בכלל? כן? ואז היינו במצב של ייאוש בעצם, מפקדה מסוימת. התשובה הייתה בלתי אפשרית. אז זה מה שכתוב כאן. כן? שהתורה שבעל פה, אנחנו עוד לא קראנו את הטקסט בעצם, התורה שבעל פה היא בעצם יצירה משותפת בין הבורא לבין בני ישראל. מה יותר עליון? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תלוי. מבחינת הנגלה, תורה שבכתב עיקר. הרי מה אנחנו אומרים? כותבים איזשהו דין, אנחנו אומרים שנאמר. מביאים פסוק. אבל באופן נסתר זה בדיוק ההפך. הרי התורה ניתנה בשביל ישראל, סימן שישראל עליונים מן התורה. אם כן, תורה שבעל פה, עליונה יותר מתורה שבכתב. אחרי כל האמירות האלה, אנחנו יכולים להבין מה שכתוב כאן. יניקת, אני קורא כאן בפנוכו, יניקת תורה שבעל פה. היא בגניזה מן השמיים, ובגלוי מהארץ. מובן? באורות התורה, הנוסח קצת שונה, כתוב בגניזו מן השמיים ובגלוי מן הארץ. למה פה כתוב בגניזה? תוקן. תוקן כדי שיובן על פי העברית ולא על פי הארמית. אז זה אותו הדבר. כן? אתם רואים, זייפו את כתבי הרב קוק. כן? יש טענה כזאת בעיתונות מדי פעם מתגלגלת, שעורכי כתבי הרב זייפו את תורתו. למה? הנה דוגמה. בכתב ידה כתוב בגניזו, והרב ציודה הדפיס בגניזה. כן, כשמביא משהו לדפוס, מתאימים לדפוס. מה קרה? כן. הוא צריכה... אז עכשיו, אז מה זאת אומרת שהיא בגניזה מן השמיים? בגלוי מהארץ. כלומר, מהארץ, הכוונה, מן המפגש עם המציאות. יוצא לפי זה שכשהמציאות משתנה, אז גם התורה שבעל פה משתנה. זה נשמע טענה רפורמית, נכון? צריך לברר. מה טוענים הרפורמים? הרפורמים אומרים שצריך להתאים את התורה לשינויי המציאות. הם צודקים או לא? הם צודקים. במה הם לא צודקים? בקריטריון. כלומר, הם אינם יודעים על פי מה להתאים. כלומר, מה זאת אומרת ההתאמה? יש סולם ערכים חיצוני ליהדות, ומחליטים להתאים את היהדות לאותו סולם ערכים חיצוני. אז זה לא התאמה, זו קריטה. זה כמו שלמשל, אדם רואה שעץ מתפתח, אז אומר, אתה רואה מתפתח, בהתחלה זה שורשים, גזע, ענפים, עלים, פירות. אז אומרים, אם ככה צריך לחתוך את הענף, אתה חותך את הענף, זה כבר לא התפתחות. מובן? כמו שראשוני הרפורמים אמרו שצריך להתאים את סדרי התפילות באופן שזה יקהה את ההבדל בינינו לבין אחינו הנוצרים. ככה אמרו הרפורמים הראשונים. אז ברור שיש פה בגידה בתוכן העצמי של היהדות. ההתפתחות, ההשתנות, צריכה להיות על פי קריטריונים פנימיים של היהדות עצמה. ואז זה בטוח שזה דבר בריא, אמיתי, חי וכדומה. שאלה היא, איך אפשר לעשות את זה? עכשיו, מהו התנאי העיקרי כדי, נגיד, הייתי אומר, החזק ביותר, כדי לשנות הלכות? על, במה משתמשים כדי לשנות הלכות?
תקנות.
מה אמרת? לא שמעתי.
תקנות.
תקנות. תקנות זה קיים, זה נכון, אבל תקנות זה חלש. כמה כבר אפשר לעשות שינויים על פי תקנות? לא משהו. קצת, יש דברים חשובים שנעשו, אבל אני רוצה משהו בומבה.
מנהג שמשתנה?
לא.
הסנהדרין.
יש גוף בעם ישראל שזה התפקיד שלו. לדרוש את הפסוקים, לשנות אם צריך, וכדומה. הסנהדרין. מה צריך כדי שתהיה סנהדרין? הסכמה, אחדות, מה עוד? ארץ ישראל. ואיפה הסנהדרין צריכה לשבת? בלשכת הגזית שבבית המקדש. כלומר, יש מספר הנחות מקדימות לאפשרות של התפתחות התורה שבעל פה, וזה שיש חוסן לאומי שמאפשר גם עצמאות מדינית, בניית בית המקדש, סביר מאוד גם חזרת רוח הקודש והנבואה, כלומר תנאים שבהם האומה היא בשיא הנורמליות שלה. כשיש נורמליות, אז אתה גם יודע שההתפתחות היא נאמנת למקור. כן? משל, למה הדבר דומה? לאדם חי שאיננו זז. מה קורה לאדם חי שאיננו זז? הוא מתנוון, פצעי לחץ, כל מיני בעיות, נכון? כלומר, מה שחי חייב לזוז. לעומת זה, אם יש לנו גופה, מה עלינו לעשות כדי לשמר אותה כמה שיותר? לא להזיז. עם ישראל בגלות הוא במצב של מת, או על כל פנים קרוב מאוד לזה. אתה רוצה לשמר את עם ישראל, אל תזיז. רגע, בזמן הגלות עם ישראל במצב של מת, אתה רוצה לשמר, אל תזיז. כל דבר שתזיז אתה מפרק יותר. עכשיו, בזמן שהכל בסדר, עם ישראל חי, אז אדרבה, הוא מזיז. מה קורה היום? היום יש לנו בעיה. אנחנו כבר במצב של התחלת התחייה הלאומית שלנו, היא די מתקדמת, די יפה. יחד עם זאת, לא חזרנו לחוסן הלאומי רוחני שלנו בכל תוקפו, ולכן מופיעה תביעה פנימית בחוגים מסוימים, אגב, לשינוי בהלכה, כשעדיין הקריטריונים לא קיימים. ואז יש ניסיונות לפעמים לדלג. אומרים, מה? חסר דבר מסוים, יאללה בוא נדלג. אבל זה לא מקרי, זאת אומרת, זה שהתורה תלתה את הסנהדרין בתנאים מסוימים שבכללם גם המקדש, זה לא פורמלי, זה מבטא משהו מהותי, אתה לא יכול להזיז את זה סתם ככה. כן? אז היום מציעים, צריך לשנות את מעמדה של האישה בבית הכנסת. זה ממש בלתי נסבל. כן? מי אמר לך? אולי מה שמניע אותך זה תרבות אחרת. מי אמר שבמצב של שלימות האומה הדברים האלה יציקו לך כל כך? אולי דווקא לא יציקו. מובן? טוב. יניקת תורה שבעל פה. עכשיו אני חוזר אל תוך הטקסט. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ.
אבל
מה?
זה אומר שישראל מחדשים בתורה שבעל פה? בגלוי מאחר. זאת
אומרת, אומרים
שהוא כבר
גנות
בשמיים, אבל
הם לא
כבר חושפים את עצמם, או שהם מחדשים משהו באמת? יש כאן חשיפה של הטבע האמיתי, או שיש כאן
איזשהו חידוש
שלא היה?
אני לא הבנתי בדיוק לשאלה. מה עם שני הצדדים? תגיד לי, צד א', צד ב'. אפשרות ראשונה, זה.
צד א' זה אומר שמה שאתה מחדש, אתה למעשה מגלה עוד רובד בעצמך. וצד ב' אומר שאתה למשהו חדש, משהו שלא היה קיים.
אתה שואל, האם ההתפתחות של התורה שבעל פה זה חשיפה של דבר שהיה גנוז, או שמה זאת יצירה חדשה? לא יודע. הלאה. הוא צריכה ארץ ישראל להיות בנויה. וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים, וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. כלומר, זה המקום שהתורה שבעל פה פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה.
מה זה ניצה?
הנץ שלה. כן.
מה זאת אומרת הנץ שלה?
נץ זה ה... זה ניצן. כן. לדעתם, הקריטריונים כן נכונים. היא מסביר כך לאחותי הרפורמית, שכמובן לא יודעת מה השקפת התנועה הרפורמית במהותה, היא לא תסכים איתי, והנימוק שיהיה לי אליה גם לא יספיק, לא יספק אותי עד תום. אם כן, כיצד להסביר זאת לא לתלמיד חכם? הבעיה היא שאתה מקשה קושייה בלי להבהיר את הטיעונים שלך. כלומר, אני אומר הטיעונים שהקריטריונים לא מספיקים, ואתה אומר שאחותך אומרת שהם כן מספיקים. צריך לברר על סמך מה היא אומרת את זה. אי אפשר ככה להגיד אני מסכים אבל הוא לא מסכים. אז מה? לדעתנו גם היהדות אומרת כך, ולדעת הנצרות המקורות אומרים הפוך. גם זה בנוי על התנך. אז להגיד, הנוצרים מפרשים אחרת את פסוקי התורה, זה עוד לא טענה. צריך לברר למה הם מפרשים אחרת, ולמה אנחנו מפרשים כמו שאנחנו מפרשים, וכדומה. לכן זה לא טענה. ברור שאם אתה לא משוכנע במה שאתה אומר, אין סיכוי שתשכנע את אחותך. שליטה. הלאה. אז איפה היינו? כן, בזמן בית ראשון, אם כן, שהמצב היה טוב, אז באמת, התורה שבכתב והתורה שבעל פה היוו לא דבר אחד, אבל הייתה קרבה גדולה בין שני התחומים. בגלות נפרדו התאומים. מה קרה? נתעלתה התורה שבכתב למרומי קודשה, כלומר, התנך נחתם, אין יותר נבואה, ואז כשאנחנו לומדים את ספרי התנך, אנחנו נפגשים עם עולם רחוק מאוד מאיתנו. אנחנו בקושי מבינים על מה מדובר שם. כן? מה יותר קל ללמוד, גמרא או תנך? גמרא כמובן, נכון? כי הגמרא מדברת בהיגיון הקרוב לצורת החשיבה של האדם המודרני. לעומת התנך, שמדבר על פי קריטריונים זרים מאוד לנפש שלנו. מובן? השפה הארמית זה בעיה טכנית.
לא, השפה הארמית להפך היא דווקא הדבר שלנו.
השפה הארמית, כן, אתה צודק. זה שפה עממית, זה השפה שהעם דיבר, לא דיברו יותר עברית. כן. לכן, מישהו שאל אותי, למה יש תפילות בארמית? אז אמרתי, כדי שנבין. כן. טוב. וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. זאת אומרת, התורה שבעל פה הולכת ומדרדרת. היא עוסקת בפרטי פרטים של החיים, בלי לראות את ההשקפה הכוללת על החיים. אין הערה של נשמת הכלל. Okay. יש פה שאלה. תורתו של משיח לא כמו תורת משה, כלומר, בכל דור מתגלים רבדים בתורה בהתאם לזמן. האם לכן כל החידושים גנוזים רק מחכים לזמן הנכון להתגלות? כן. עכשיו, מה?
אפשר להגיד את זה שהתורה שבעל פה היא עמד דופק של האומה?
התורה שבעל פה, אתה אומר, זה עמד דופק של האומה. משל יפה, כן?
זאת אומרת, מבחינה מעשית, מה זה אומר?
רגע, אתה המצאת את המשל, ועכשיו אתה שואל מה הפירוש של המשל שאמרת?
לא, אני אותו עיקרון, אני אותו עיקרון. אתה יודע, תחשוב, מה זה מבחינה מעשית? אנחנו עומדים רעיונות, תחשוב. איך זה בא לידי ביטוי במציאות, כאילו?
מה בא לידי ביטוי?
שהאומה חיה, ושהתורה שבעל פה מתפתחת. איך זה אמור לראות?
למשל, זה יכול לראות באופן שידרשו הפסוקים. הנה, יש, שאלה זו נשאלה על ידי, רגע, הרב משה דוקטור זיידל. היה מתכתב עם הרב קוק, ושאל אותו על שאלות רבות. בין היתר הוא שאל אותו על העבדות. יש לו איגרת, יש כמה איגרות שבהם הוא דן על העבדות. ושם הוא דן, הנה, זה באיגרת צדיק בעמוד קוף ג' באיגרות ראייה א', אמרת שלפי דבריי התורה הולכת ומתפתחת, וחס ושלום לא אמרתי דבר זר כזה, לא אמרתי מעולם דבר זר כזה. מושג ההתפתחות שרגיל העם לייחס הוא מאורע של פנים חדשות המביא קלות ראש, ומה שאנוכי אומר שהידיעה העליונה סוקרת כל המעשים מראש ועד סוף, היא סובבת את כל התורה כולה. היא אמיתת קבלת עול מלכות שמיים שהוכנו מראש כל הסיבות שיסבבו ההבנות וההרגשות לבוא לידי החלטות בכל דור ודור כראוי וכנכון. למשל, יש מדרש שמובא ברטב"א בשם בעלי התוספות, שאומר כך, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, על כל דבר ודבר נתן לו 49 פנים טהור ו-49 פנים טמא, ומסרם לחכמי הדורות. הפירוש הדבר, על כל דבר בתורה יש לך 98 אופנים לפרש, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. חכמי הדורות הם יודעים מה להוציא אל הפועל, האם הצד הזה או הצד הזה, הטהור או הטמא. מובן? טוב.
למה
שחכמי הדור יגידו שדבר מסוים הוא טמא, דור אחר יגידו שהוא טהור, למה לא? מה רע? על כן אי אפשר לאמיתתה של תורה להתגלות כי אם בהיות השם כולו בארצו מבונה בכל תיקוניו הרוחניים והחומרים גם יחד, שאז תשוב תורה שבעל פה לאתנה לפי הכרת בדין הגדול היושב במקום אשר יבחר השם על כל דבר אשר יפלל למשפט, ואז אנו בטוחים שכל תולדה חדשה תהיה מוכתרת בכל עוז ובכל קודש, כי קודש ישראל לשם. עכשיו פה משפט שגרם לשפיכת דיו רב. ואם טיפול שאלה על איזה משפט שבתורה שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת על פי בדין הגדול יוחלט שזה המשפט לא נאמר כי אם באותם התנאים שכבר אינם, ודאי יימצא על זה מקור בתורה. והסכמת המאורעות עם כוח בדין ודרישת המקרא יחד אינם דברים שמזדמנים במקרה, כי אם הם אותיות מחכימות מאורע של תורה ואמיתת תורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע לשופט אשר יהיה בימים ההם, ואין כאן התפתחות של גריאותה. אבל מי שבא לדון בזמן הזה שאנחנו מדולדלים וחיינו הכלכליים אינם נערכים לשם חיים לגבי מצב האומה בצביונה הראוי על פי אותן הדרישות הרוממות, הוא נכון למועדי רגל ורחמנה לצלן מהי דעתה. בסדר? מה? לא הבנת מה שקראתי בדקה האחרונה? מה לא הבנת?
בגלל זה נשמע
פגיעו רב. אז נקרא עוד פעם. תעצור אותי ברגע שלא מובן, בסדר? כי להגיד לא הבנתי, אני לא יכול לדעת מה לא הבנת. אז אני חוזר. הנה, המשפט הזה, עליו נשפך דיו רב. ואם טיפול שאלה, על איזה משפט שבתורה? עד כאן מובן? שלפי מושגי המוסר, מובן? או של אז? שיהיה. כלומר, יבוא זמן שבית הדין הגדול יתכנס ויגיד משפט מסוים מעורר שאלה מוסרית לפי המוסר של אותה תקופה שבה יהיה בית דין הגדול. כן, אז אני חוזר. ואם טיפול שאלה על איזה משפט שבתורה שלפי מושגי המוסר יהיה נראה, עד כאן מובן? שצריך להיות מובן באופן אחר, מובן? אז, אם באמת על פי בית דין הגדול יוחלט, מובן? שזה המשפט לא נאמר כי אם באותם התנאים שכבר אינם, מובן? לא. בוא נראה. אם באמת על פי בית דין הגדול יוחלט, עד כאן מובן, שזה המשפט
של אותו פסוק מהתורה
ש... לא, אותו דין. משפט זה דין.
אותו דין מהתורה ש...
לא נאמר כי אם באותם התנאים שכבר אינם, עד כאן מובן, ודאי יימצא על זה מקור בתורה. עד כאן מובן? יפה. והסכמת המאורעות.
מה זה יימצא מקור הזה לתורה?
ידרשו את הפסוק. בואו ניתן לך דוגמה לדברים שכבר היו. כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. קראנו את זה שבת שעבר. למה? כי עמוני ומואבי הם אומות רעות. אז אנחנו לא נביא אותם בתוך הקהל, לעולם. נכון? עכשיו, היו שני אנשים, מחלון וחיליון, התחתנו עם מואביות. מה קרה? מתו, נכון? כי הם עברו על האיסור שכתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. אחר כך באה אחת משתי האלמנות, המואביה רות, מגיעה לבית לחם, מתחילה ללקט בעומרים, בא ראש הסנהדרין בועז, אומר, מעניין הבחורה הזאת, היא לא כמו כל המואביות, היא מואביה מיוחדת. איך זה יכול להיות שהתורה אסרה להביא אישה כזאת בקהל? לא יכול להיות. אני חייב לבדוק את זה. הלך הביתה, פותח פרשת כי תצא, אומר, לא יבוא מואבי ולא מואבית. מותר. למחרת בבוקר, אוסף 10 אנשים, אומר, רבותיי, אני רוצה להביא לכם החלטה חדשה של הסנהדרין. דבר ראשון, א', מואבי ולא מואבית. הבנתם? בסדר. שאלה שנייה, מי רוצה להתחתן עם רות? אף אחד? טוב, אני אתחתן איתה. הבנת? מה קרה למחרת?
מת.
מה אמרו בבית לחם? כמו מחלון. נכון? טוב, הוא היה בן 86. בינתיים, רות הרתה. לבועז, נולד עובד, מעובד ישי, מישי דוד, ואז בימי דוד התחדש עוד פעם הוויכוח. האם הדרשה הזאת של בועז הייתה דרשה קשרה? או לא הייתה דרשה קשרה. מי שהכריע בסוף היה שמואל הרמתי. נכון? זאת אומרת ששמואל הרמתי הוא זה שכתב את מגילת רות כדי שנדע מואבי ולא מואבית. זאת אומרת שפה התחדש דין בתורה. לפני שבועז דרש, מי שהיה בא על מואביה היה עובר על איסור חמור. ברגע, אפילו שגיורת, ברגע שנדרשה הדרשה, השתנה הדין. הבנת? בסדר. אז גם דברים כאלה עשויים להיות, זה מה שאומר כאן. ואם טיפול שאלה על איזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת, על פי בית דין הגדול, יוחלט שזה המשפט לא נאמר כי אם באותם התנאים שכבר אינם, ודאי יימצא על זה מקור בתורה. יימצא מקור, ימצאו את דרישות הפסוק. והסכמת המאורעות עם כוח בדין ודרישת המקרא יהיה אחד. עד כאן ברור? אינם דברים שמזדמנים במקרה, מובן? כי אם הם אותיות מחכימות מאורה של תורה ועמיתת תורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע לשופט אשר יהיה בהם ההם, ואין כאן התפתחות של גריעותה. עד כאן מובן? התפתחות במובן הרע של המילה. אבל... מה?
זה
זה לא רפורמי. אבל מי שבא לדון בזמן הזה, כמו הרפורמי, שאנחנו מדולדלים, וחיינו הכלכליים אינם נערכים לשם חיים, לגבי מצב האומה בצביונה הראוי. כלומר, אנחנו דפוקים. על פי אותן הדרישות הרוממות, אז מי שינסה ככה לעשות כאילו שהוא סנדרין, הוא נכון למועדי רגל. ורחמנה לצלן, הוא מזומן למועדי רגל. זה פסוק ביוב. חשיב שאתה יודע תנך. ורחמנה לצלן, מהי דעתה. עד כאן ברור? יפה. עכשיו יש לך מה לענות לאחותך. לא אתה, אסף ששאל על אחותו הרפורמי. טוב. כן. בגלל שהרבה משתמשים בדברי הרב קוק האלה כדי לדרוש התפתחות של ההלכה, שינויים וכדומה. רק הם לא קראו את התחלת הפסקה. ואת ההמשך בסוף עם מועדי רגל. כי זה היה כבר ביטוי תנ"כי קצת קשה. טוב. ובכלל, שמה, ורחמנה ליצלן, מהי דעתה, זה כתוב בארמית. אז הם לא... טוב. אז איפה היינו? בגלות נפרדו התאומים. נתעלתה התורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה התורה שבעל פה בעומק תחתית. כתוב בגמרא. במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. וגם כתוב, ליבם של ראשונים פתוח כאולם, ושלנו כזה צער. וכו', שם יש תיאור שם, איך מדור לדור הידרדרה החוכמה. רוחב הלב הלך והתקטן. החוכמה, החוכמה. ומכל מקום,
מה? איפה קראת?
איפה קראתי? מי? איפה שאני אמרתי שזה נמצא לפני כן, אני תרחתי לומר שזה בעקרות ראייה, חלק א', איגרת צדיק, עמוד קוף ג', למה אני צריך לחזור על זה? כל כך דאגתי לציין, מדי כנו. טוב. מה? בסדר, בסדר. ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר. המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. כלומר, יש תמיד, אתה שואל, מאיפה הדין הזה מתחיל? בסוף מחפשים איזשהו פסוק. זה גם בביאור הגרא לשולחן ערוך. ביאור הגרא לשולחן ערוך עשה עבודה מאוד יפה. כוונתו של הגרא הייתה לחפש את המקורות היותר קדומים לכל הלכה. לפעמים אתה אומר, דבר מסוים הוא לא במשנה, לא בגמרא, וגם לא בגאונים, זה תקנה מאוחרת מזמנו של הרשב"א. אבל הגרא היה גאון כזה שהוא חיפש לכל הדינים היותר מסתעפים את המקורות היותר ראשוניים, כדי לחבר. כן? אתן לכם דוגמה. האם שיער צבוע זה חוצץ במקווה או לא? מה אתם אומרים? הרי אדם צריך שלא יהיה לו חציצה כשהוא טובל במקווה. הרבה נשים צובעות את השיער שלהם. האם צבע של השיער זה חציצה במקווה או לא? מה אתה אומר? שלא. מניין לך? כתוב בשולחן ערוך, נכון? שאם השיער צבוע כמו שצריך, לא שהוא חצי צבוע, חצי לא צבוע, שאז היא מקפידה על זה, אבל אם צבוע כולו, לא חוצץ, זה כמו חלק מן השיער. לומדים מכל מיני מקורות מאוחרים. מה עושה את ביאור הגרא לשולחן ערוך? הוא אומר, כתוב מפורש במשנה. מה כתוב במשנה? שהיו מטבילים את הפרוכת. הפרוכת. אז כדי, והפרוכת איך היא הייתה? צבוע. אם כן, זה מוריד. טוב, הייתי שישר להתווכח עם ההוכחה הזאת. זה לא בדיוק אותו הדבר, כי הפרוכת היא עשויה מן הצבע, השיער לא עשוי מן הצבע, אבל בסדר. האם זו הכוונה בפסוקים? שירו לשם שיר חדש, ויתן בפי שיר חדש, אלוהים שיר חדש, השיר הלך, בנבל עשור הזמר הלך ועוד. לא. כל הפסוקים שדברים על שיר חדש, מדובר על התחדשות הנבואה. הרב, בוקר טוב. האם יוצא, בוקר טוב מבורך, האם יוצא מדברי הרב שאנו תמיד יכולים להתאים במרכאות את התורה על פי המוסר של כל דור, אם כן יוצא שאין לתורה מה לחדש לנו, אלא היא רק מקור שמשם אנו יכולים להוציא כל דעה שנרצה. האם מישהו פה חשב שזה מה שאני אמרתי? זה מה שאני אמרתי?
לא.
לא, זהו. אז התשובה לשאלה שלך היא לא. הלאה. כי הציבור אומר שלא אני אמרתי את זה. טוב. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום. מהתורה שבעל פה. עד אשר מהרה, יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינתה על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה. תעלה מעלה מעלה. ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בנווה הפריונם. ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים על אור החמה ואור הלבנה גם יחד. מובן פה מה המשל? החמה, תורה שבכתב, הלבנה, תורה שבעל פה. ואז ייתכן גם שיתחדשו פסוקים חדשים. נכון? כמה ספרים יש לנו בתנ"ך? 24. לא חבל? מה זה הכל? רוצים עוד? בשביל זה צריך שכינה, צריך נבואה. אתם יודעים, האם יש לנו איזה פסוקים שאנחנו יודעים שהם יהיו בתנ"ך העתיד? כן, והוא? טוב, אז אני אגיד לך. בקדושה של כתר, שאומרים במוסף, אצל אחינו הספרדים וגם אצל אחינו הנוהגים בנוסח ספרד של אשכנזים. אומרים ככה, הוא יגלנו שנית וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, למור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. איפה זה הפסוק הזה? הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. איפה הפסוק הזה כתוב? לא יודעים? הוא לא כתוב בשום מקום, זה לא פסוק. לא פסוק. אבל רואים בקדושה שהוא מצוטט כאילו שזה פסוק. זאת אומרת, זה הפסוק שעתיד להיאמר, בינתיים עוד לא נאמר, הוא עתיד להיאמר. אז גם נאמר? לא הבנתי.
מי המציא אותו?
הסבוראים. כן, החלק הזה של הקדושה הוא מאוחר, הוא נעשה בתקופה הסבוראית אחרי התלמוד, כנראה. בסדר? אגב, יש לי השערה למה הכניסו את הפסוק הזה בקדושה. הרי זה שמה לפני כן כתוב, בתוך הקדושה אומרים שמה ישראל, השם אלינו השם אחד, הוא אלוהינו. מה עושה פסוק של קריאת שמה באמצע הקדושה? במובן, נכון? אלא שמובן בגאונים שבזמן הסבוראים הייתה גזרה של המלך יזדגרד השני, הרשע, ימח שמו וזכרו, שהוא גזר שהיהודים לא יקראו את קריאת שמה בבית הכנסת. והיו מביאים שומרים שהיו עומדים מטעם המלכות בבית הכנסת לבדוק שלא אומרים קריאת שמה. אתם יודעים למה זה כל כך הפריע להם? כי הפרסים האלה האמינו באמונת השניות, שיש שני אלים. אז כשאומרים השם אחד, זה מפריע להם. אז היו מחכים, אז עד מתי היה נשאר השומר? עד שעבר זמן קריאת שמה. אחר כך הוא היה הולך, ובתפילת מוסף כבר לא היה שומר, אז בקדושה היו מבליעים שמע ישראל. הבעיה היא שקריאת שמע זה לא רק פסוק אחד, זה שלוש פרשיות. אז מה שנראה לי זה ככה, שהם היו, החזן היה אומר שמע ישראל, ומתחיל לשיר, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יגלנו, הוא יושיענו, הוא יגילנו שיינו, הוא ישמיענו. באותו זמן, הקהל היה אומר קריאת שמע כולה, עד שהיה מגיע ל אני השם אלוהיכם.
יש משהו גם עם קדושה ובא לציון.
כן, יש קדושה דסדרה שלא נתנו לעשות קדושה, ויש בכלל קריאת שמע קטנה בבוקר, יש כל מיני טריקים שנולדו בגלל הגזירות. אז אני אומר, יכול להיות שזה הביא על זה.
ואז הקהל מזמזם, ואז השליח ציבור הוא יכול
לדעת. אתה אומר שזה בסדר. יכול להיות שהשליח ציבור שמח על הדעה שמדאורייתא זה רק הפסוק הראשון. טוב. ואור נשמת אל חי העולמים, המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים, על אור החמה ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפת חיים, והיה אור הלבנה כאור החמה. כלומר, תורה שבעל פה תתעלה למדרגת תורה שבכתב, ואור החמה, תורה שבכתב, תקבל מזה תוספת הערה, ישיבתיים כאור שבעת הימים. מתי? ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא, לא בזמן הגלות או כשעדיין אין סנהדרין, שאז הרפורמה באה להרוס את יסוד היד. האם יש משמעות לשינוי בין כינוי תאומים בתחילה ודודים בסוף, בהנחה שזה כינוי לשתי התורות? יפה, כן? בהתחלה הרב אמר בגלות נפרדו התאומים, וכאן הוא אומר הדודים יתאחדו. יש מן הסתם משמעות להבדל במינוח. לא ירדתי לסוף דעת הרב בזה. שלום.